לא למדנו חמש ושש. טוב. טוב, אנחנו ממשיכים. אני רק מסדר לעצמנו במה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים בלברר את העקרונות של משנת הציונות הדתית. אני אומר את זה בקודים של מי שהיה פה, מי שהיה פה יבין. א', לא הקודש הנבדל, אלא הקודש המתגלה, קודש בחול. ב', לא רק הקודש בחול ברמת הפרט, אלא קודש בחול ברמת אומה, שזה מי שיכול לגלות, זה אומה מיוחדת הנקראת ישראל, בארץ מיוחדת הנקראת ישראל. על ידי כמובן תורה מיוחדת שנקראת תורת ישראל. בסדר? עד לכאן הגענו פעם שעברה? אז אם כן, סיכום. החידוש של עולמנו, קודש בחול לאומי, על ידי האומה במקום שהמדרגה הזאת יכולה להתגלות. האומה, עם ישראל, במקום ארץ ישראל. יופי. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר פנימה. טוב, אז דרך אגב, אולי נגיד עוד איזה שתי מילים על זה. האם החרדים חולקים על על שתי העקרונות האלה, קודש בחול וקודש בחול ברמת אומה? מבחינתי חרדים זה לא רק החרדים השטריימל. חרדים זה כל מי שהוא לומד פה בסדרות למשל. בסדר, זה יכול להיות חסידים, זה יכול להיות חרדים, זה יכול להיות סטמר. לא משנה כרגע. בסדר, א', לא יודע. כמו שאמרנו פה, אנחנו לא באנו עכשיו להתווכח, באנו להבין את שיטתנו. אז יכול להיות שלא מסכימים עם כלום, שאולי האידיאל הגדול של עולמנו זה לא קודש בחול. האידיאל הגדול של עולמנו זה קודש, ורק קודש. אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא ברא חול? הוא משאיר אותנו נשמות, בעולם הנשמות. תשובה, הוא ברא חול כדי שיהיה לנו משוכות, כדי שנתאמץ יותר ונתגבר, כדי שנקבל יותר שכר, לפונצר האגרה, וכו' וכו', לכל הכיוונים האלה. לכן, האם מסכימים על זה שהאידיאל הגדול של עולמנו הקודש בחול? לא יודע. יש כאלה אולי יגידו כן, יש כאלה אולי יגידו לא. אלה שיגידו לא, יגידו האידיאל זה הקודש הנבדל. ואז סוף סוף הקדוש ברוך הוא ברא פה חול בעולם הזה, מה תגיד על זה? תשובה, משוכות, מראש משוכות. 100 מטר משוכות. טוב, יפה. עיקרון שני, קודש בחול ברמת עם. היית מאמין בקודש בחול ברמת עם? אז יש מי שיגיד, אף על פי שאני מאמין בקודש בחול באופן עקרוני, אבל לא ברמת אומה. קודש בחול כל אדם ברמת יחיד. כל פרט, כל משפחה, תרת המשפחה, כשרות המטבח, שמירת שבת וכו', כל השולחן ערוך הפרטי. אבל מה זה קשור ללאומיות? לאומיות זה מנגנונים לתפקוד חברתי. מה זה קשור ליהדות? מה זה קשור לקודש בכלל? בסדר, אז גם אני אמר שיגיד, נגיד, שיגיד, יש אידיאל בעולם הזה של קודש בחול, לא בטוח שיגיד שיש אידיאל של קודש בחול ברמת עם. בסדר, חבר'ה, חייבים לפרק את את הסוגיות האלה, אתם מבינים את זה, כן? בסדר? אז אנחנו נראים מה אנחנו חושבים. לפי מה שאנחנו רואים פה. א', קודש בחול, ב', ברמת עם. ג', יש עם אחד, בארץ אחת, על פי תורה אחת, שיכול לעשות את זה. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, בני עקיבא, שבת, ארגון, הלא נעלה. הלאה. בסדר, יופי. עכשיו, עד לכאן זה איזה סוג של אידיאל. קודש בחול ברמה לאומית. עכשיו, איך זה מופיע? כשזה מתחיל להופיע, זה מתחיל להסתבך. בסדר? אז היום אנחנו נתחיל מקורות 5 ו-6, אם נצליח יותר, יותר. יופי. אני רוצה רגע להתחיל ממקום שלא כתוב פה, כדי להיכנס כבר פנימה ממש למה שכתוב פה. יש כמובן מחלוקת, יש כידוע מחלוקת בין בית שמיים לבית הלל, מה הקדוש ברוך הוא ברא תחילה? האם ברא תחילה שמיים או ברא תחילה ארץ? שמיים זה לא התחלת שם למעלה שנקראים רקיע, זה גם נקרא ארץ, אלא שמיים הכוונה שם, שמיים, הרבה שם, שם ברבים, מה שמה שאומר, או פירושני, שם, מים, ארץ, אש ומים, נכון? שמיים, אש ומים. כלומר, יש איזה עולם, שהוא עולם רוחני, שהוא לא לפי הכללים שלנו, הוא הרבה שם, אין לי מושג מה נמצא שם, אני נמצא פה, לא יודע מה נמצא שם, ומה שקורה שם זה שיש איזה הכללה של ניגודים, כמו יש מים ויש יכולים לחיות ביחד בעולם שלנו. בעולם האלו יכולים לחיות. אז בעצם העולם השמיים הוא העולם הרוחני שהוא לא עובד לפי הסדרים שלנו. מה יש לי להגיד על זה? לא, אני לא, לא, לא מכיר את העולם הזה, לא מבין בזה. הרבה שם, שם, שם. הדבר הכי שאני להגיד על שם, שזה לא כמו פה. בסדר? פה, למשל, אש ומים זה מלחמה. שם אש ומים חיים בהרמוניה. נפלא. הלאה. זה, אז אם כן, העולם השמיים, העולם הנקרא שמיים הוא העולם שמבטא את הצד הרוחני. והעולם הנקרא ארץ, הוא העולם שמבטא את, את הצד החומרי. לכן הארץ זה לא רק האדמה, דומם צומח, הארץ זה גם הכוכבים, גם השמיים עצמם נקרא הארץ במובן הזה. השמיים, כן, לרקיע קרה שמיים. בסדר? אז יש המון הסברים על זה, שמיים בארץ, אני הולך לפי הכיוון הפשוט הזה. אם כן, מחלוקת מה הקדוש ברוך הוא ברא קודם. האם הקדוש ברוך הוא ברא את הרוחני לפני החומרי, או את החומרי לפי הרוחני. בשפה של השיעור הזה, קודש בחול, קודש וחול וקודש בחול, האם הוא ברא את הקודש לפני החול, או את החול לפני הקודש. את השמיים לפני הארץ, או את הארץ לפני השמיים. יפה, מחלוקת. בית שמאי אומרים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יפה, מה קודם? שמיים. על הבית הלל אומרים ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. מה קודם? ארץ. יפה. א', מה המחלוקת? כידוע לנו שמחלוקת זה מלשון חלק ותכונה של חלק שהוא חלק משלם, לכן אף פעם לא מתווכחים על אותו משבט, אותה משבט, אלא זה חלקים שונים שמרכיבים את השלם. אז קודם כל מה המחלוקת פה? ב', אני לא מבין הבית הלל. בית הלל אומרים שהארץ נבראה תחילה, החול קדם לקודש, מהפסוק ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. הפסוק הזה ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים הוא חלק שני, הוא הספה של החלק הראשון של הרשע של הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ בי בריאה. ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אז לא הבנתי, סליחה שאני ככה מדבר, אני מתנצל מראש בפני המצלמה. בית הלל, מה אתם עושים? תחמן אותנו. מה אתם חושבים שלא נקרא את הרשע של הפסוק? הרשע של הפסוק כתוב במפורש, אלה תולדות השמיים והארץ בבריאן. שמיים קודמים לארץ. אז מה אתם מצטטים את החלק האחרון, את הספר ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים? ואם נכנס כבר לפסוק עצמו, אז הפסוק עצמו לכאורה סותר את עצמו. ברשע כתוב שמיים קודמים לארץ, בספר כתוב הארץ קודמת לשמיים. ברור? יופי. הסבר אחד, בית שמאי כדרכם דיברו על העולם הפנימי שנקרא אצל המקובלים עולם הבריאה. בית הלל כדרכם דיברו על העולם החיצוני המעשי שנקרא עולם העשייה. ארבעה עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עולם הבריאה הוא העולם היותר רוחני, ומשם מהאצילות הוא משלשל לבריאה, ליצירה, העולם שלנו עולם העשייה. עולם העשייה, עולם שלנו, עולם הזה, עולם יותר חומרי. יפה. אז הם לא חלקו בכלל. בית שמאי אומרים כך: בעולם הרוחני, בעולם הבריאה, שמיים קודם לארץ, רוחני קודם לחומרי. ברור. אני תכף אתן דוגמה. ולכן בשני המקומות ששמיים קודם לארץ כתוב השורש ברא. בראשית ברא אלוהים, לא כתוב עשה, ואלה תולדות השמיים והארץ בעיבריהם. יפה. זה בית שמיים כמדרגתם, תמיד עסוקים בעולם הפנימי. בית הלל כמדרגתם עסוקים, או כתפקידם, עוסקים בעולם שלנו, בעולם העשייה שלנו, ביום עשות השם ארץ ושמיים. ניתן דוגמת קיצון שהיא יותר קיצונית ממה שעכשיו אני אומר. מה שאני אומר עכשיו כתוב ברשי, כידוע לכם. יופי. שני תאומים ברחם. ניקח את הדוגמה של רשי. הראשון נקרא יעקב, השני נקרא עשיו. יש טיפה ראשונה ויש טיפה שנייה. מטיפה ראשונה יעקב, טיפה שנייה עשיו. יופי. אם כן, מי הבכור ברחם? יעקב. הוא טיפה ראשונה. יפה. מה קורה כשהרחם, ששני העוברים האלה, רוצים לצאת החוצה מן הרחם? מי יוצא ראשון? נסב. כלומר, תיקחו כוס. שימו בכוס הזאת שני דברים. מה ששמת ראשון הוא הפנימי, מה ששמת האחרון הוא חיצוני. אתה רוצה להוציא אותה מהכוס, מה שיצא ראשון זה מה ששמת חיצוני. נכון. ולכן, זה שסב יצא ראשון בעולם שלנו, זה מראה שהוא לא בכור בעולם העליון. ולכן מה יעקב רצה סך הכל? להתאים בין הבכורה בעולם הפנימי לבכורה בעולם החיצוני. זה הכל. יותר מזה, בוא נגיד יותר מזה, יותר עמוק מזה. טיפה ראשונה יעקב, טיפה שנייה עשיו. טוב, חיים בשלום או לא בדיוק בשלום ברחם. הלאה, הגיע הזמן לידה, חדר לידה. יופי. יעקב רוצה לצאת. הוא רוצה לצאת, מה הוא מגלה? שיש מי שמפריע לו בדרך. יפה. אז מה הוא עושה כשהוא רוצה לצאת? הוא מתחיל לדחוף. את מי הוא דוחף? את עשיו. אז מי יוצא ראשון בחדר לידה? עשיו. למי אומרים מזל טוב? לעשיו. מי בעצם דחף את העשיו הזה מבפנים? יעקב. שומעים? יש כלל כזה בהנהלת חשבונות: last in, first out. מקווה שאמרתי נכון. מי שנכנס אחרון יוצא ראשון. לאסט, זה מאוחר. כן או לא, אני שכחתי אנגלית ברוך השם. פיפו ליפו, פיפו ליפו, כל ה... יש תחוש הזה, כן. פיפו ליפו לא, כמה קוראים? אז אנחנו בליפו.
מחסנית ויש טורקית.
בדיוק, זה כמו מחסנית, מצוין, משל המחסנית. הכנסת את הכדור ראשון למחסנית, הכנסת אחריו עוד כדורים, הכדור האחרון יצא ראשון, הראשון יצא אחרון. ליפו, זה ליפו, כן? לסט, אין? לסט או לסט, איך אומרים? חבר'ה, יש פה ניגון אנגלי בישיבת דעות, ניגון אמריקאי, זה חידוש עצום.
הראשון שהכנס הוא האחרון שיצא.
כן?
פרסט.
אין? לסט אוט. הבנתי... פיפו, ולאף זה קשור לפיפו.
פיפו זה כמו תור, בסדר, שהראשון נכנס הוא הראשון שיוצא. שיש כאילו, הם מקומות מחשבים. הם ניגודיים.
אז פיפו, ליפו זה שתי בחינות, אנחנו בליפו.
כן.
הבנתי. עכשיו הבנתי, אם אתה מדבר. בסדר, אוקיי. יופי, ברוך אתה השם למלך העולם, שפטרני מאנגלית. יפה, הלאה. בסדר, אם כן חברים, מה אנחנו רואים? נחזור אלינו. רואים שיש עולם הבריאה ויש עולם העשייה. עולם הבריאה זה העולם הפנימי. ולכן לעתיד לבוא, חז"ל אמרו שהלכה, כן, אמרו גורי הריב, לעתיד לבוא הלכה כבית שמי. כי באמת לעתיד לבוא בפועל יתגלה העולם הפנימי. אבל כרגע, אנחנו לא במדרגה של בית שמי. לכן כרגע הלכה כבית הלל, כי זה יותר מתאים לעולם שלנו. לכן, בעולם החומרי, בעולם החולי, חול קודם לקודש, בעולם הרוחני, קודש קודם לחול. יש מבינים או לא? היו... דברו איתי, אני לא מבין פנטומימה. יש מבינים או לא? מה? בעולם הרוחני הקודש נברא לפני החול. בעולם החומרי, תכף נראה, החול, לא הייתי אומר נברא, החול מתגלה לפני הקודש. אתה אומר טוב, מה השם? איתמר אומר טוב. בעולם הרוחני הוא העולם שבו הכל התחיל, הכל נברא. אז בעולם הבריאה, בנברא, הקודש קודם לחול. שנייה אחת. בעולם שלנו, עולם העשייה, שבו הכל מתגלה, זה לא נברא, זה כבר נברא בעולם הבריאה, נכון? אבל אצלנו הכל מתגלה, בעולם הגילוי, הכל קודם לקודש. מצוין. עכשיו תראו איך את כל הסיבוב שעשינו עכשיו, אומר הרב בשלושה משפטים במאמר הבריאה. כן.
להתאים לבוא על מה הם מדברים?
לא יודע.
כי אחרת, נגיד גאולה...
לא יודע, אתה שואל שאלה גדולה. האם להתאים לבוא זה גאולה בעולם? אז זה... זה גאולה לתחיית המתים לעולם הבא, לא יודע. לא, אבל זה לא משנה שאני לא יודע. כלומר, לעתיד לבוא, השלמות הרוחנית תצא לפועל.
אבל זה יכול להיות משפיע עליי.
כן, אבל בעולם הזה, אז תכף נראה, בעולם הזה, החול קודם לקודש. אני רוצה רגע להתקדם מפה לך, סימון. זה שאנחנו אמרנו שהאידיאל הגדול בעולמנו זה גילוי הקודש בחול ואפילו ברמת עם, זה לא אומר... שמה שיתגלה ראשון בעולמנו זה הקודש ואחר כך החול. הקודש שבחול. זה אומר שהחול יתגלה קודם. אני אומר את זה עכשיו קיצוני. ומי שלא מבין את זה הוא לא מבין כלום.
בגלל זה משקים את המדינה
זה
החילונים?
ברור, זה הסוגיה שלנו פה. אתה רואה כתוב פה א' בדף הזה, יש לך דף? א', אם כתוב א', מה זה אומר? שיש ב' וג' וד' וכף ג'. יהיה בסדר, יש פה המון עבודה. אנחנו פותחים עכשיו סוגיה שלמה. סוגיה כבדה, מישהו פה שומע בינה נמונה? בינה נמונה, אתם שומעים? אז כדאי להתחיל. בסדר, זה בינה נמונה, זה חטיבה משמעותית מאוד, זרע אדם, זרע בהמה, סוגיה שלמה. טוב, בואו נתקדם. אני מתחיל מקור חמש, מתחיל השיעור. בכל עמודה אמצעית מקור חמש למעלה, בכל מהלך של חיים. אם כן, על מה מדובר, רבותיי? לא להתבלבל פה. מדובר על מהלך של חיים. איך החיים... איך החיים מופיעים? איך זה מתגלה במציאות בפועל? בכל מהלך של חיים, זה עולם העשייה פה, זה לא עולם הבריאה. שימו לב. בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. מי יוצא ראשון בחדר לידה? עשיו, להבדיל. מי מתגלה ראשון? תכף נראה דוגמאות לזה. החול. א', כהכנה ותשתית, לקודש שיבוא מכוחו ועל גביו. ובית, יותר עמוק מזה, הקודש הוא זה שדוחף אותו. כי הקודש הוא יותר פנימי, יותר נסתר. והחול הוא יותר גלוי, יותר חיצוני. אז תמיד הגלוי והחיצוני הוא גלוי וחיצוני. הוא ראשון. ברור. לכן בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר. מצד האמת הקודש כבר התעורר, הוא דחף את החול, רק עכשיו הוא צריך להתגלות כבר. ואחר כך מוכר הקודש התעורר להשלים את תחיית החול, לאדנו ולהצילו מכיעור ומתימיון. רבותיי, אני רוצה רגע לעצור פה במשפט הזה, לתת לזה משמעויות בקשר לסוגיה שלנו של גאולה בדרך הציונות החילונית. אני רוצה לדבר על זה רגע שנייה. בסדר, נקפוץ רגע למקור מספר 6. אם כן, בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה, אחרי זה הופיע הקודש. בסדר, הרב בהרבה מקומות מסביר שכדי להבין מהלכים לאומיים, תסתכל שמהלכים כעת הם קצת סמויים מן העין, כי אנחנו לא מזהים תמיד את סוד ההנהגה האלוקית, מה זה תמיד, בדרך כלל לא מזהים, אבל אפשר ללמוד את המהלכים הלאומיים הכלליים מתוך המהלך הפרטי של האדם הפרטי. אז הרב הרבה פעמים אומר, בוא נלמד מהממד הפרטי לממד הלאומי. יפה, אז בואו נלך לממד הפרטי. יוסי, ברוך הבא, הגיע לחדר לידה, נולד בשעה טובה, יוסי התינוק. יופי, יוסי התינוק, ילד הזה, גדל שנה, שנתיים, שלוש, בואו נתקע רגע בגיל הזה, בסדר? יפה. מה יוסי מכיר בתחילה, בתחילת החיים שלו, זה כל אחד מאיתנו, כשאנו תינוקות, כן, כשאנו תינוקות ילדים. ומה הדבר המרכזי שמעסיק אותו? תראו מה אומר הרב, מקור 6. זה פשוט מסביר לנו את 5. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. אני עוצר פה באמצע המשפט. תינוק ילד, את מה הוא מכיר בתחילה? א', בואו ננקד את זה רגע או נפסק את זה. לא ננקד, נפסק. האדם מכיר בתחילה נקודותיים. א', את מה שנחוץ לו. מה מעניין תינוק? כל אחד מאיתנו היה פעם תינוק. טוב, אנחנו לא זוכרים את זה, אבל מה מעניין תינוקות?
אוכל.
עוד? שינה. עוד?
בגדים.
בגדים מעניינים תינוק?
לא, חם.
ממש לא. חום. חום גוף. איך? אמא. חום נפש. קיצור, במילה אחת תגידו, איך זה נקרא כל זה?
חול.
הישרדות. הישרדות קיומית. התינוק הזה צריך לאכול, צריך לישון, צריך להחליף החיתול. הוא צריך שמישהו יחבק אותו, ייתן לו ביטחון. נכון? וכו'. אז האדם מכיר כן, עכשיו מי זה התינוק הזה? התינוק הזה זה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו שהוא היה תינוק, הוא קודם כל התעסק עם הדברים הנחוצים. הדברים ההכרחיים, הקיומיים, ההישרדותיים, לעצם הקיום הפיזי של החיים. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו. יופי. אז האדם מכיר בתחילה נקודותיים, א', את מה שנחוץ לו, ב', ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. תינוק ילד, בוא נלך על הילד, זה קצת יותר ברור. איך ילד מתנהג? ילד בן שנתיים, איך הוא מתנהג? לא, איך הוא מתנהג? על פי מה? על פי מה שהוא רואה. אבל מה שאתה רואה זה לא מה שאתה. אבל תמשיכו את המשפט. אבל הוא עדיין לא יודע. נו, מה אתם מפחדים לדבר? דברו. הוא עדיין לא יודע מי הוא. נכון? אז אם כן, מה קורה בשלב הראשוני של התפתחות האדם? א', הפרטי, תכף נראה לאומי. א', הוא עסוק בהישרדות קיומית. ב', הוא עסוק בחקיינות סביבתית. הוא מחכה את הסביבה. זה מה שכתוב פה, ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. הוא מושפע מאוד מכל משהו, כל עת מבחוץ, כל המקרים החיצוניים שהוא פוגש אותם, הוא מאוד מושפע מזה. ולכן בדרך כלל הוא יעתיק, נכון? הילד הקטן, יעתיק את האחים הגדולים שלו בדרך כלל, בשלב הראשון. אם כן, האדם מכיר בתחילה, א', את מה שנחוץ לו, ב', ואת השפעות הבאות במקרים החיצוניים. הלאה, עד אשר יבוגר שכלו, לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ואת אופיו ואת מהותו היסודי. עד שהתינוק ילד הזה מתבגר קצת, ואז הוא הגיע לגיל 6, הגיע לגיל 13, הגיע לגיל 15, הגיע לגיל 18, אז הוא כבר לא עסוק רק בהישרדות הפיזית, הוא כבר שואל את שאלת המשמעות, את שאלת המהות, בשביל מה אני חי? מי אני, מה אני, מה חיי? בשביל מה אני חי? לא האם אני חי, או אני רוצה להיות חי. בשביל מה אני חי? מה המשמעות? מה התוכן? מה מגמה? מה המטרה? אז א', הוא עובר ממצב של הישרדות פיזית, למשמעות ומטרה. ב', הוא עובר, וזה אותו מעבר, ב', הוא עובר מחקיינות חיצונית להתחיל לזהות את האופי, את האישיות, את הכישרונות המיוחדים שלו, ממילא את הייעוד והתפקיד המיוחדים שלו. אם כן, מי, אני אומר זה בכותרת ראשית, מי הישרדות וחקיינות הוא עובר למשמעות ועצמיות, או משמעות וייחודיות. זה התהליך שכל אחד מאיתנו עובר. יש פה שורה א', כן? כן. באיזה שלב אתם? לא נעים לשאול, אתה אומר. אתה בשלב של המשמעות ולא ההישרדות והייחודיות ולא החקיינות. כלומר, אתה לא מחכה מישהו מהחברים שלך. אתה לא מחכה שור ד', אתה לא מחכה את הרב שלך.
כן,
אתה לא התבגרת עד הסוף.
כן,
בכלל. אמרת עכשיו שכן.
לא, אני בתחילת
השלב. מצוין, זה אני מקבל. זה אנחנו נראה בהמשך איך התהליך הזה קורה. אתם בגיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות זה המעבר מהישרדות למשמעות, מחקיינות לעצמיות. זה מה שאמרתי. מתי גיל ההתבגרות מתחיל? כנראה בגיל שנתיים. מתי הוא נגמר? בגיל 42. לא, נקווה בישיבה. ישיבה אמורה לברר את הבירור הזה. כן, מה רצה להגיד?
אבל בישיבה זה לא חקיינות, זה אתה רואה מישהו, אתה רואה מה הוא עושה, אתה בודק אם זה מתאים
לך. מצוין, זה משפט חשוב. אתה בודק אם זה מתאים לך. כלומר, אתה רואה את איתמר עם קוקו, אתה אומר, בוא נבדוק, אולי מתאים לי קוקו, החלטת שמתאים לך מקדימה קוקו. בסדר. הבנת טוב מאוד. אתה לא מחכה, אני רק מתרגם מה שאמרת. אתה רואה בחור, אתה שור א', יופי, אתה רואה בחור בישיבה שור ד', בסדר? שהוא סך הכל גם בהקדמה של הפתיחה של המורה של הקריחה, הוא בהתחלה. אבל מבחינתך הוא הסגן של אלוהים בערך כרגע. יופי, אז יש לך נקווה ממי לקחת דוגמה, ואתה לא נסה לחכות אותו. אתה אומר, מה מהדברים שלו, בשלב שלו, בכל התהליך שהוא עבר, וכל החוכמה שלו, והניסיון שלו, והעליות והמורדות שלו, וכל הלקחים שלו, מה אני יכול לקחת אליי שזה יעזור לי גם בתהליך שלי? בסדר, אבל אתה לא מעתיק אותו. אתה בוחן את הדברים לפי אישיותך, לפי מדרגתך. בסדר, זה מה שהתכמתי להגיד. טוב, אז האדם, אז בואו נחזור. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות במקרים החיצוניים, עד אשר יבוגר שכלו, לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ותופיו ואת שמותו היסודי. רבותיי, החלק הראשון, האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות במקרים חיצוניים. החלק הזה נקרא בפסקה למעלה ב-5, החול הוא מתעורר תחילה. זה נקרא חול מתעורר תחילה. מה זה חול מתעורר תחילה? כל מה שהוא חול. מה הם שני המרכזים של החול בחיים הראשוניים של האדם, של כל אדם? א', ההישרדות הקיומית, זה חול. אני רוצה לחיות. תנו לחיות לחיות. בעל חיים, רוצה להיות עם בעלות על החיים. וב', אני לא יודע מי אני עדיין, אז אני מחכה את הסביבה. כן או לא? יופי. אז החול הוא מתעורר תחילה. מה אתה נהנח? קשה הסיפור הזה, אה? קשה. החול הוא מתעורר תחילה, אבל אחר כך מתעורר הקודש, עד אשר יבוגר שכלו, ובישראל זה השכל האלוקי, תורה, ישיבה. ואז הקודש הזה שמתעורר, הוא משלים מתחילת החול, הוא מוציא אותך מהישרדות. זה לא ששכחת את הישרדות, אבל הוא נותן לך חיים של משמעות, והוא מוציא אותך מהחקיינות, ונותן לך חיים של עצמיות, עצמאות וייחודיות, וכו' וכו'. אז רק רציתי, מכיל רגע, רק רציתי להגיד שהמשפט הראשון במקור 6, הוא בעצם תרגום קצת יותר מפורט של המשפט הראשון במקור 5. זה מה שרציתי להגיד. כן.
בעצם
הקודש זה הקודש זה עד אשר יבוגר שכלו, לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ותופיעו ואת מהותו היסודי. בסדר?
בעצם כל תהליך הבירור זה
גיל ההתבגרות, קוראים לזה. המעבר מן החול אל הקודש, נראה בהמשך, המעבר מהציונות החילונית אל הציונות הדתית. זה התהליך. מתי יקרה המעבר הזה? איך הוא יהיה? מה השלבים שלו? מה המשברים שבו? זה סוגיה שלמה ארוכה מאוד. את כל זה אנחנו נפתח את כל הדברים האלה. לכן אמרתי, אנחנו פותחים היום סוגיה יסודית. בסדר? הלאה. עכשיו שימו לב, אני חוזר ל-5. אוי לו לחול. עכשיו, החול יצא ראשון, להבדיל. עשיו יצא ראשון. מה הוא בטוח החול שיוצא ראשון? שהוא המרכזי, הוא העיקר. אולי לא צריך את השני. אני אומר איזה משפט מטופש לחלוטין, אידיוטי לחלוטין. בסדר? בא איזה זמר, פפפה, מי יודע מה, לאיזה הופעה של 10 דקות משלמים לו 300,000 שקל בסדרות הפריירים וכדומה, או באשקלון, לא משנה. ועכשיו עד שהוא מגיע יש את הררם גדול ויש את 18 להקות חימום, קוראים לזה להקות חימום, ועולה איזה זמר סדרותי שאתמול התחיל לשיר בלי לזלזל חז ושלום לפני הוא ההיא מיש מיש מה, והוא הזמר החדש הזה מתפעל מעצמו מבסוט, הוא בעצם חושב שהוא מרכז האירוע, נכון? כי הוא עולה ראשון על הבמה. אחי, אתה להקת חימום, אתה לא מבין. אתה, איך קוראים לזה, לחמם את הקהל. אתה מחמם את הקהל, אתה מעביר את הזמן, אתה לא היה הדבר העיקרי פה. אז כן, לא פעם, זה גם בניית תשתית, כאן זה יותר עמוק, כן? אז אוי לו לחול, יכול להיות שמי שתפס ראשון את הבמה יחשוב שהוא ואין בלתו. הנה, אני תכף מתרגם את זה ברור שלא יהיה שום ספק למה הדברים מכוונים. אוי לו לחול, אומר הרב, אוי לו לחול, שורה שלישית מקור חמש, אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, ממש להבדיל מעין אסף כזה, אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל, מה הוא יחשוב? מה יחשוב החול? לאמור על ידי זה אני ואפסי עוד. הנה החול הגיע ראשון במת ההיסטוריה, הוא מנהל את המציאות. חבר'ה, שאנחנו אומרים חול, בואו נתרגם את זה לכל המושגים. זה תודעה של חול, זה רצונות של חול, זה שאיפות של חול, זה סדרי עדיפויות של חול, זה מעשים של חול. זה לא חול אדמה. זה תרבות שלמה של חול. עיר והם בישראל, איך היא מעריכה את עצמה? בטח גם בסדרות יש דבר כזה. בית תרבות, נכון? יש בית תרבות בכל עיר רצינית, במחאות. כן או לא? בסדרות יש בית תרבות? יופי. מה כולל בית התרבות הזה? מה יש בו? א', ספרייה, ספרות, ב', הצגות, ג', מוזיקה, איך זה נקרא? קונסרבטוריום? קונסרבטוריום. ספורט, מגרשי טניס, בריכה, כדורגל, עניינים. זה נקרא תרבות. כל זה חול. כל זה חול. זה לא קודש, זה לא נשמה, זה לא תורה. בסדר? אז אם יש לנו בית תרבות בעיר, אנחנו על הבמה. אחי, בית התרבות הזה, זה הקדמה של הפתיחה של המבוא. מה אתה לא מבין? לכן, אוי לו לחול אם יחשוב. אז החול בהתחלה הוא מבקש את ההישרדות. כן, החול אחר כך הוא מחפש את התחליף אל הקודש. הוא הופך את עצמו כתחליף קודש. אז אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מה שיצא הוא בתחילה לאור העולם והמפעל, למור על ידי זה אני ואפסי עוד. ולא יחפוץ לדעת מן הקודש מזיו יקרו והופעת תורה. אז מה הטעות העלולה של החול? שיות והוא יצא ראשון, הוא בטוח שבו מתחיל הכל ובו מסתיים הכל, ולכן אין צורך בקודש, תעוף מפה קודש.
הוא חושב
שהוא קודש. לא, הוא לא רוצה להיות קודש. טוב לא להיות חול. הציונות החילונית רוצה להיות דתית?
לא, אבל הם חושבים שאין הקודש.
לא, זה לא קודש. אין להם מושג. לא בסגולה, אני לא בבחירה, בתודה ובבחירה. לא מלא אותם. ציונות חילונית. מדינת ישראל צריכה להיות מדינה מפותחת מבחינה כלכלית, מבחינה טכנולוגית, יחסים בינלאומיים מן המעלה הראשונה, כמובן עם ביטחון, ועד שנוכל לנחות על המאדים. זהו. זה שאיפת חיינו, לנחות על המאדים. אין לנו שום שאיפה לקודש. קודש זה תורה, קודש זה נשמה. לתפיסה הזאת של החול, טוב לו להתחיל בחול ולסיים בחול. בסדר? אז זאת הטעות של החול, שהוא חושב שזה שהוא יצא ראשון חדר לידה, אסף חושב שזה שהוא יצא ראשון חדר לידה, אז לא צריך את יעקב. א', הוא לא מבין שיעקב הוא זה שדחף אותו החוצה, ויעקב הוא הבחור, וב', הוא לא מבין שיעקב הוא זה שיבוא אחריו, וישלים אותו. ישתמש בו, וישלים אותו. הוא לא יזזל בו, הוא לא יזרוק אותו, חד ושלום. הוא יהיה שלב א'. אז אוי לו לחול אם יגיד לקודש לך מפה לא צריך אותך. עכשיו צד שני. ואוי לו לקודש, כן, אז אני אתרגם את זה, אוי לה לציונות החילונית אם היא תחשוב שראשית שכל הווייתה של האומה הישראלית בארצה אחרי 2000 שנות בית קברות של גלות זה ציונות חילונית. עם חופשי בארצנו. התקבצנו מפרטים וקהילות לעם, התקבצנו מהגלויות לארץ, ברוך השם ישראל ולא אוגנדה, והקמנו מדינה ריבונית עצמאית. קוראים לזה עם בארצנו חופשי. להיות עם חופשי בארצנו. זה, סטו. אז אוי לו לחול. ואוי לו לקודש, הרי הקודש יודע שהוא הכוח הדוחף, יעקב דוחף את עשיו, והקודש יודע שהוא יגיע אחרי החול ויבנה את הקומה השלמה וישתמש גם בחול כדי להופיע דרכו את הקודש. אבל ועולה לקודש, עוד טיפה רגשה, ועולה לקודש אם יאמר מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, בוא נחצוף חול אחד, מה אתה רוצה ראשון פה? אני הבכור, אני טיפה ראשונה, מה אתה לא יודע? מה לא למדת? מה שהוא אמר, פיפו ליפו? זה ליפו. אם יאמר מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי ישיא גבולי, על כן אני רק ללחום נגדו עדה, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה. כאן רב פונה כמובן לחרדיות, והיום יהיה המון סגנונות, המון המון צדדים, אבל נדבר כרגע על החרדיות של פעם, הזרם, נגיד, המרכזי של פעם. היום כבר נראה להשתנה קצת, אבל אז עולה לקודש אם יגיד, רגע רגע, מה החול תפס איתו פה את המקום? אני בעצם הכוח פה, אני המגמה, אני המטרה, אני היסוד ואני המטרה. האם זה ככה, החול תפס איתו המקום? יאללה, מתחיל מלחמת חומה בחול. אז החול לא רוצה לשמוע מהקודש, והקודש לא רוצה לשמוע מהחול. ואז נקים שתי מדינות לשני עמים. מדינת תל אביב בצד אחד, ומדינת בני ברק בצד שני. ושלום. שלום בארץ, כל אחד חי במקומו. אף אחד לא מפריע לזולתו, ובא לציון שקט, הכל בסדר. עוד פעם אני קורא את כל זה ביחד. בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכר הקודש להתעורר להשלים תחילת החול לאדנו ולהצילו מכיעור ודמיון. א', ב', אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, בכוח מצאצא ותחילה לאור העולם והמפעל. למורה לידי זה, אני בהפסיעות ולהכפוץ את זה מזיו קרוב, הופעת הרוא, ג', ואוי לו לקודש אם יאמר מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, על כן אני רק ללחום נגדו, ידע להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר איתה, נקודה, ד', תוכן החיים והשקפת ההוויה בבירורה, ילמדונו אחרת לגמרי אחרת. עוד זה פסקה מופלאה מאוד, חשובה מאוד. הגורל ככה הוא, הגורל הכוונה סדר ההופעה ההיסטורית, איך הוא יופיע. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. נכון? כן. א', הכנה ותשתית לקודש, וב', שהקודש דחף אותו כדי שיהיה הכנה ותשתית. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אמת הדבר. אז מי יופיע ראשון בחדר לידה וכל ימחו לו כפיים ברוך הבא? החול. יופי. אבל מצד האמת הפנימית שלא נגלית כרגע, הרי יש מישהו שם בתוך הרחם שדחף אותו החוצה, זה הקודש. רק החול שיצא ראשון בחדר לידה זה בעולם הגלוי. הקודש דחף אותו ברחם, זה אף אחד לא רואה. נכון? אז הקודש הוא נסתר. אז החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אמת הדבר. שבתוכיותו של החול מן הקודש העליון, קודש הקודשי, הוא הנה גם מרשיז מצדה, ולכן הקודש זה שדחף אותו. אבל בבהירות והכרה אין ערכי הקודש מוכרים כלל בראשית הופעתו של החול, כי מי שנמצא בחדר הלידה וכולם צורקים לו מזל טוב זה החול. ואחרי הצעדים הראשונים של החול מוכרח הקודש לבוא לעיר בעירו ולהופיע בכבודו. חבר'ה, פסקה 5 ברורה? דברו איתי. יופי. שאלות, שאלות על זה. מה?
למה אפשר שהחול יהיה דרך
הקודש? אי אפשר, כי זה לא ככה סדר העולם.
מה? למה שלא יהיה?
אי אפשר. למה ש... תגיד לי, התינוק הקטן, שכל היום יונק, וכל הזמן הוא אגואיסט גמור, חושב רק על עצמו, לא אכפת לו להיר את אמא שלו, אחרי שכבר 20 שנה, אחרי 15 ילדות, היא לא ישנה רצוף. בסדר? הוא אגואיסט גמור, כל היום רוצה לאכול. תגיד לתינוק הזה, תתבייש יא ירוחם! אמא שלך לא ישנה כבר 20 שנה! אולי תהיה בעל מידות? אולי תתחיל ללמוד תורה? ככה תגיד לתינוק? לא, לא, תענה, תענה לי.
לא.
לא, למה לא?
אבל אחרי שהוא גדל...
אחרי, אנחנו לא אחרי, אנחנו עכשיו... אחי, אנחנו עדיין לא באחרי, אנחנו עכשיו בלפני. אנחנו עכשיו שלב א'. שלב א' של אדם פרטי כחול קודם לקודש, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. שלב ראשון של אומה של חול קודם לקודש, 130 שנות ציונות, 200 שנות ציונות, לא יודע. זה משימה כבדה פה. תגיד, לפני שאתה הגעת לישיבת סדרות, אתה באת לפה ללמוד תורה. בשביל זה באת לפה. באת לפה ללמוד תורה, ומה? השבוש. לפני שאתה באת לישיבת סדרות. גם שבוש. לא משנה, שבושים, לפני שבאתם לפה. מישהו דאג שיהיה פה ספסלים? שיהיה פה כיסאות? שיהיה פה שכונות? שיהיה פה תאורה? שתקבל דף מקורות, שתהיה פה מצלמה, שיהיה פה ספרייה. תחשוב, היית בא, אני צדיק שבוש בא אל הקודש. חושך, אין כיסא, אין שולחן. מה היית אומר? באתי אל הקודש, נפלא. תענה לי לשאלה שלי, אל תברח, תענה. ככה היית אומר נפלא? לא, היית אומר, תשמע, פה ישיבה, לפני שבונים קודש, צריך תשתית של חול. יש פה אוכל צהריים, יש לי בסגרה. אכלת צהריים? יופי, ערב יש? ערב יש? צריך? אתה לא בטוח. יקחו לו, אפשר לתחת לו את המנה. תמיד התשתית של החול היא קודמת לחודש, היא קודמת לקודש. זה נקרא דרך אגב דרך ארץ קדמה לתורה. אני לא יודע מה זה מעורבת. עוד פעם, כשהרב פנדל שליטה החליט להקים את ישיבת שדרות עוד לפני שנולדת, ואני הייתי פה לפני שנולדת, היה צריף שם בבית מדרש, או שבית מדרש היה צריף, יש תמונות מפעם, אז היה קודם כל רעיון. הרעיון היה להקים ישיבה בשדרות. למה? צלת הרב פנדל. בסדר? יופי, היה איזה רעיון של קודש. יפה. הרעיון של הקודש הזה צריך שתהיה לו תשתית של חול. צריך כסף, צריך מקום.
אבל לא את זה בשביל הקודש.
ברור, אבל כשאתה בונה...
הקודש הזה נועד לשמש...
ברור. אחי, מה דיברנו? הקודש הוא יסוד הכל, והקודש הוא מגמת הכל. אבל כשאתה עכשיו עוסק בחול, אתה עוסק בחול. יש פה חיילים? אין פה חיילים, כולם צעירים. חייל מסתער, חייל מתאמן, הוא לא חושב עכשיו על תוספות. הוא בא מתוספות והולך לתוספות, בסדר? מכוח התורה הוא בא, ולמען התורה הוא נלחם. מכוח הקדוש ברוך הוא בא, ולמען הקדוש ברוך הוא נלחם, ברור. אבל כרגע הוא צריך לראות אויב בין כוונות, זה מה שמעניין אותו עכשיו. אז זה לא שהוא שכח את הקודש. הכל נובע מן הקודש והולך אל הקודש, הסיבה והתוצאה זה קודש, ברור. אבל כרגע בין הקודש שהוא הסיבה, היסוד, ובין הקודש שהוא המגמה, התוצאה, עכשיו אתה עוסק בחול. לא הבנתי, אתה אוכל עוד מעט ארוחת ערב? אתה תשב עם ספר בארוחת ערב? תענה לי, אל תברח, אני לא יודעת איך לברח. אתה תשב בספר בארוחת ערב? מה כן?
לא, אחי.
אז אתה לא נורמלי אם אתה תשב עם ספר בארוחת ערב. ארוחת ערב, אוכלים. מה? זה לא אומר שזה נורמלי? אוכלים, בעלי המוסר הדגישו את זה. אוכלים, כשאתה אוכל, אוכל. כשאתה ישן, ישן. כשאתה לומד, לומד. ולא ערבוביה. פינת קפה עם סדר בוקר, 15 פעמים בסדר בוקר. לא. פעם אחת מספיק, פעם שנייה. כשאתה אוכל, תאכל. כשאתה לומד, תלמד. בסדר? לכן ביסוד הרוחני ובמגמה המעשית, בא מן הקודש, דמה אין באת מן הקודש, לאן אתה הולך אל הקודש. כרגע, בשלב המעבר, אתה עסוק בחוף. חבר'ה, זה נקודה יסודית. טוב, כן.
אם אתה עסוק בחול, המטרה היא לקדש את החול.
זה בא מן הקודש והולך אל הקודש.
כן, אז המטרה היא לקדש את החול.
ברור.
אז אני אמור להיות גם עסוק גם בחול ויום הקודש.
אני לא יכול להיות גם... לא הבנתי, אף אחד פה לא שכב כנראה באיזה מערב בלבנון, אני שכבתי. בהרבה מערבים בלבנון, בדור עם השערות הלבנות, כשצלה בלבנון. כשאתה שוכב במערב בלילה גשום, בקור אימים, בלי סיפור הגבורה, אתה עכשיו תחשוב על, על, על המקור הזה במאמרי ראייה, תגיד לי, אתה יד על ההדק, עיניים בין כוונות, ערניים, לא באיזה חיזבנון.
אבל אתה לא תחשוב על הגמרה, אתה לא תוריד את הכיפה, את הציצית.
ברור.
אתה עדיין מעורב בקודש.
זה נובע, לכן אמרתי, זה נובע.
לא, עדיין בחומריות אתה מעורב בקודש.
זה נובע.
יש לך ציצית.
הבנתי, הבנתי. זה נובע מהרעיון, מהאידאה של הקודש. כיפה וציצית זה לא משמעותי, זה לא זה. זה לא הנקודה. אם אני צריך לשכב במערה בלי כיפה וציצית, יש כאן בלי כיפה וציצית.
הכל אבל נהפך להיות קודש.
מה? עכשיו אתה נותן דרשה של אולפנה, דרשה יפה, שכשאני עוסק בחול, אז אם היסוד והמגמה זה קודש, אז זה הפך להיות הקודש שבחול. נפתח את זה, נברר את זה בהמשך, נראה אם זה נכון או לא. הרבה פעמים בשם הקודש שבחול, אנחנו מחננים את הקודש. נפתח את זה. חבר'ה, אני רוצה רק להתקדם לחצי השני של שש, והשעון מתקדם. כן, כן, בשמחה. בואו נתקדם רגע לחצי השני רק. אני חוזר עכשיו לשש החלק הראשון. האדם מכיר בתחילה, עד כאן הלכות יחיד עכשיו, הלכות יחיד. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו, ואת השפעות המנות כאן מכיר חיצוניים. הלאה, עד השבוע הספרו, לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ואת אופיו ואת מהותו היסודי. עד לכאן הלכות יחיד. עכשיו גזור הדבק הלכות ציבור, והעם בכללו, האומה הישראלית. מה שם כבודו? נתנן. נתנן. תסתכל בפנים ברשותך. אנחנו נחמדים פה. אני תשוח איתך קצת? אז אני מבקש סליחה. והעם בכללו, אני קורא בעמודה האמצעית במקור 6 בשורה הרביעית. והעם בכללו, כשצפות שאלות מעשיות, כלומר, כשעם ישראל חוזר אחרי בית הקברות של הגלות 2000 שנה, אחרי גירוש ספרד, אחרי פוגרומים, אחרי פורענויות, אחרי צרות, אחרי השואה, אפשר עכשיו להתחיל לברר שאלות רוחניות? מי זה העם הזה? מה זה העם הזה? מה מטרתו? מדינת ישראל לאן? נעשה שולחן עגול, שיח איזה? עם ישראל חבול ורצוץ אחרי השואה, עם שרידי חרב, פליטים, נלחמים מלחמת קיום, מלחמת הישרדות, ממש כמו התינוק שעכשיו הוא בהישרדות, הוא רוצה לאכול חלב אם, הוא רוצה לישון, הוא רוצה החלפת חיתול, כואבת לו השן. הוא לא יכול לטפל בשאלות מוסריות, בשאלות ערכיות, בשאלות רוחניות. זה לא עכשיו השלב. אז שעם ישראל... מה עשה?
דיבר על כל הרעיון, דיבר על כל הלכות ארץ ישראל וכו'. למרות שהיה בגלות.
לא, לא, אותה. אני לא אומר שאי אפשר לעשות. אני אומר, האומה בכללה. לכן הרב אומר, האומה בכללה. כן? והעם בכללו. האומה כאומה. תמיד היו יחידים שהיו שכינו למדרגה הזאת. אתה צודק. והעם בכללו. כשצפות שאלות מעשיות, כמו עצם הקיום. רבותיי, כפשוטו, ממש, ביטחון. אנחנו ראינו פה שמחת תורה, נכון? ראינו מה הכינו בצפון. אנחנו מבינים מה זה, עכשיו קצת יותר מבינים מה זה עצם הקיום. זה כבר לא איזה דרשה ותיאוריה, זה מציאות. וכמובן ראש התמנון הרשע. כשצפות שאלות מעשיות, לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו. אתם עדיין ילדים, אבל לפעמים יש לאנשים משברים קשים בחיים. אחד במשבר זוגי קשה מאוד. אחד אשתו הכרה כבר 15 שנה. אחד משבר כלכלי נורא. אחד משבר בריאותי. אנשים יצאים לפעמים במשברים קשים. אדם שנמצא במשבר וצריך לטפל במשבר הזה, הוא לא יוכל עכשיו להתעסק עם דברים גדולים, דברים נשגבים. הוא כרגע צריך לטפל בבעיה. אתם מבינים את זה או לא? השם? נתנה, אתה מבין את זה? אתה לא פנוי. האדם חדש שלום, קרוא משפחתו, שוכב בחדר טיפול נמרץ בבית חולים. הוא כל כולו עכשיו לראות איך הוא מציל אותו. איך הוא עם הרופאים שלא יפקששו שם משהו.
אתה צריך להיות במדרגה שכן יופנו.
מה?
אתה צריך להיות במדרגה שכן
יופנו, לא להתרגש מכל דבר. זה לא להתרגש, זה מה שצריך לעשות.
בסדר.
כשאתה מתגייס לצהל, עבודת השם שלך זה להיות החייל הכי טוב. זה המשימה שלך.
אבל זה לא אומר שאני לא צריך להיות מקובר לקודש.
שמעת את זה ממני? אתה בא מן הקודש, אתה הולך אל הקודש, ויכול להיות שבזמנים שאתה יכול, אתה פועל בקודש. כשהמלאך בא ליהושע, לפי הגמרא בסנהדרין, אם אני לא טועה, ואומר לו, אתה באתי, וחזל לו כידוע בגמרא, אתה על ביטול תורה באתי, כן, הם נלחמו, על ביטול תורה באתי, מכאן רוצים להוכיח שצריך ללמוד תורה, ואו לא להילחם, או אפילו בזמן מלחמה, אומר רש"י, אתה באתי בלילה שאיננו זמן מלחמה. למה ביטלתם תורה? אבל ביום שנלחמים, מה אתה רוצה? במקום שאני נלחם ללמד תורה עכשיו? אני נלחם.
אתה
כמו שנלחם
על כל
המדע
שזה, הוא לא כל הסיפוקים.
מה?
הרד"ק אומר שכל
המדע
שזה לא
גיוני. לא, אני אומר, אני לא מתפלפל, אני אומר רש"י, רש"י. לרש"י החרדים מאמינים, לרד"ק אולי קצת פחות, מקווה שלא. אבל לרש"י מאמינים. רש"י אומר לך, רש"י לגמרא. אתה באתי על ביטול תורה, אומרת הגמרא, אומר רש"י, על ביטול תורה של הלילה, שבלילה לא נלחמים, פעם ביום היינו נלחמים, בלילה היה חושך, אי אפשר להילחם, היום הכל התהפך, תורת לילה, אמצעי לילה וכו', אבל פעם לא נלחמים בלילה, אז בלילה אתם לא נלחמים, תלמדו תורה, מה תעשו? תשחקו שש בש, ברור? אבל לזמן מלחמה צריך להילחם, מכוח מה נלחמים, מכוח התורה, למען מה? למען התורה, מה עושה? איך אתה יודע את זה? כשאנחנו לא נלחמים, לא לומדים תורה, ברור? אז כצפות שאלות מעשיות, כמו בתחילת הציונות, לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו. ולכן הוא סברות שטחיות של להיות עם חופשי בארצנו, שאנחנו פה כדי שלא יהיה תהיה עוד פעם שואה. דרך אגב, זה התפיסה של ביבי, שהוא עדיין לא משיח בן דוד עם כל מעלתו. זה לא משיח בן דוד ביבי, כן? לא יתבלבל. זה לא, התפיסה שלו זה תפיסה הציונות החילונית נטו. מה? משך מנסה לסוגיה מורכבת שעוד נפתח אותה. אבל בגדול. לא, אני רק אמרתי לעצמי בכל רם, שאני לא אתבלבל. אז שצפות שאלות מעשיות, לא יכול הרוח להתגלות בתוך מעמקיו, וסברות שטחיות באות בראשונה. מה זה סברות שטחיות? סברות של חול, ותודעה של חול, ורצונות של חול. למה באנו לארץ? כי הרגו אותנו בגלות, כי הייתה אנטישמיות, כי הייתה שואה. מה המטרה שלנו פה? קודם כל לחיות, מול אחרות לחיות, יד ושם כמשל. ואיזה חברה אתה רוצה להקים פה? חברת מופת. מה נקראת חברת מופת? חברת מופת נקראת שכל החוקים של הבגץ יתחיימו אחד לאחד. שוויון. מה עוד? איך? בקיצור, כל ה... כל מה שלמדתם עליו בבגרות באזרחות לצערנו. לכן כשצפות שאלות מעשיות לא יכול הרוח להתגלות, כלומר להיות ככל הגויים בית ישראל. לכן לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמק. הסברות שהתחילות באות בראשונה, כמה זה בראשונה אצל העם? יכול להיות שזה עשרות שנים, יכול להיות שזה 200 שנה, לא יודע. כרגע זה 130 שנה, עכשיו אנחנו במשבר הזה. ב-20 שנה האחרונות אנחנו בדיוק בבירור הזה, אנחנו נפתח את הבירור הזה לגורמי גורמים. עד לפני 20 שנה הוויכוח היה ימין שמאל, כלומר יהודים ערבים, כלומר יהודה ושומרון, חמת הגולן, מסך ירושלים. היום הוויכוח הוא לא זה. היום הוא ויכוח על, 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 על העם הזה, מה התרבות שלו, מה הערכים שלו, מה האידיאלים שלו, לאן המדינה הזאת הולכת. עוד לפני אנחנו מתעסקים עם החוץ, קודם כל נעסק עם עצמנו, אנחנו נכנסים פנימה. הגאולה מתקדמת, עוד נפתח את כל הסוגיות האלה בעזרת השם. אז כל הבירורים החיצוניים זה סברות שטחיות. כן? לחשוב שכל כל מטרתה של מדינת ישראל זה להיות חופשי בארצנו, סליחה שאני אומר, זה תנו לחיות לחיות. זה שטחי מאוד, זה ראשוני מאוד, זה בוסרי מאוד, זה ילדותי מאוד. זהו, בשביל אנחנו פה. אז כל קבוצת אנשים שהגלתה בגלות, כן? הייתה רוצה להיות עם, והייתה רוצה להתקבץ בארץ, ולהקים ריבונות לאומיות עצמאית. אז מה החידוש? אז מה, אז יש פה עוד איזה קבוצת אנשים שחיה באיזה חבל ארץ באדמה, ומנהלת חיים ריבונים לאומיים עצמאיים. אז מה אנחנו שונים מכל העמים האחרים? לכן, כשצפות שאלות מעשיות, אני מסיים. לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו, וסברות שטחיות באות בראשונה, ומתאבות לכוח פועל בחיים המעשיים של סברי ההתארות הלאומית. אבל להיות בזה לא מספיק. החול הוא לפני הקודש, אבל הקודש הוא המנוע שלו, המקור שלו, והקודש יבוא אחריו להשלים אותו ולהופיע דרכו. רק אחרי מכשולים רבים בחיי הכלל ובמהלכה של ההתארות הלאומית, כלומר, כשתגיע המציאות של פוסט-ציונות, כלומר, שבירת החול הלאומי בכל מיני צורות, מוכנים אנו לבוא לידי תנועה יותר עמוקה, יותר עצמית, יותר ויותר מקורית, בנויה ומיוסדת על העמדה של הכרת צבעוננו האמיתי מתוך עומק נשמת עמנו ותארת רוחו. אז רבותיי, סיכום. האידיאל הגדול של עולמנו, קודש בחול. איזה אידיאל? קודש בחול ברמת עם. מי יכול להופיע את זה? רק עם ישראל בארץ ישראל. עד לכאן תיאוריה, יפה מאוד. עכשיו התחלה מעשית. איך זה יופיע? החול יהיה קודם לקודש. זה שאנחנו רוצים קודש בחול, זה לא אומר שמיד יופיע הקודש בחול, אלא דווקא בשלב הראשון יופיע החול. איך אף כותב ביורות בהרבה מקומות, הכל יהיה ב- 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 בדיבורים, במילים של חול, לא במילים של קודש, בתרבות של חול, לא בתרבות של קודש. עד שיופיע גיל ההתבגרות ויופיע הקודש, וקודם אנחנו נפתח את כל זה בהמשך. טוב, צריכים לעצור נראה לי, כן.
כתוב רק אחרי מכשולים רבים, מה עם אותם מכשולים?
כל מה שעובר עלינו. מכשולים שאתה רואה שיכול, לא יכול להחזיק את החיים. איך יכול להיות שאותה ציונות חילונית, שהחזיר אותנו מהגלות, שלחה אותנו למלחמה, והקימה התיישבות, והקימה את כל מה שהקימה פה, אתה רואה שלאט לאט זה מתפורר, זה הופך להיות מדינת כל אזרחיה. אתה רואה את זה? המלחמה הזאת קצת מראה לנו שכבר הוא שומר עדיין על איזה... על איזה גרעיניות של חול, כדי שלא נאבד לגמרי את החול.
אם אני אומר שהחול הוא התשתית לפני שהחיד
שהגול השתית תתגלת במציאות. עוד נראה את כל זה, כל הסוגיה הזאת עוד נברר אותה.
אני אומר,
אז
אני עכשיו לדבר במדילה, אחרי שהחול
הופיע,
אז
התשתית
שלו,
במדילה,
בוא
נביא
את החול.
החול סיים את תפקידו? לא, אי אפשר. זה כמו שאתה תגיד בעולם הזה, אחרי שאני גדלתי, בוא נזרוק את הגוף שלי, נהיה רק נשמה. לא רוצה להיות בן אדם, רוצה להיות מלאך. אתה יכול? לא, זאת המטרה האלוקית.
זאת אומרת, גם שמגיעים התכלית לקודש, עדיין החול חייב
החול חייב להופיע, אבל אז הוא ישמש, מה שאמר נתנאל, הוא ישמש ככלי להופעת הקודש. ואז יהיה קומת חיים שלמה.
רגע, 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 רגע
אנחנו נפתח את זה. חבר'ה, בסדר? התקדמנו היום? נא לשמור על הדפים.